ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ננסה בסייעתא דשמיא לעסוק בנושא שיחה, אחד מחמשת האיסורים של יום הכיפורים, ואולי בסייעתא דשמיא אפילו לנסות לגזור מזה אלו השלכות מעשיות שנובעות מתוך הבנת הדברים בעזרת השם. המשנה, שוודאי ודאי ודאי כולם כבר הספיקו אותה, לפחות את זה כבר הספיקו כולם, המשנה מונה חמישה עינויים שאסורים ביום הכיפורים: אכילה ושתייה, שזה איסור אחד, רחיצה, שיחה זה יכול להיות בשמן או דברים אחרים אולי כמו שנדבר, בנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה. כולם נקראים עינוי לעניין לאסור אותם. תורה ציוותה ביום הכיפורים וניתם את נפשותיכם, כל אלו עינויים שהתורה ציוותה אותנו לעשות אותם כדי לחפר על עוונותינו. כשאנחנו מקיימים אותם ביום הכיפורים, ראוי ונכון לקיים אותם בשמחה. שאדם לא אוכל, הוא צריך לשמוח, כתוב בספרי העבודה, אני עושה את רצון השם, שהשם נתן לי איזושהי דרך כדי לחפר את עוונותיי, וכן הלאה, על ידי דרך זה כל האיסורים שכאן. אמנם מבחינת חומרת האיסור, מה זה משנה לנו? רק בלימוד, כי כולנו נזהרים בכל הדברים, צריכים לדעת מה בדיוק עשו. אבל מבחינת חומרת האיסור ישנם הבדלים. התורה אמרה, ועבדתי הנפש ההיא מקרב עמה. דבר שהנפש תלויה בו בדווקא, עליו יש איסור, עונש כרת, איסור כרת. וזהו אכילה ושתייה. השאלה שבה נעסוק היא בעצם שאלה כללית, אבל נעסוק בה דווקא בשיחה היום, היא מהו התוקף של כל שאר העינויים? האם הם אסורים מן התורה או מדרבנן בלבד? מן הסתם נגעו בזה בשיעורים, האם יש נפקמינה? למשל, אולי נשאל שתי שאלות: האם אפשר לשים דאודורנט ביום הכיפורים ובתשעה באב, שנלמד יחד דברים? ישנם נשים שמסירות איפור על ידי שמן, האם מותר להסיר את האיפור הזה על ידי שמן ביום הכיפורים בתשעה באב? השאלות האלה למשל קשורות בהבנה יותר עמוקה של הנושא שבו אנחנו עוסקים, והן לא כתובות במשנה ברורה. איך ניגשים לשאלה כזאת? התוספות ישנים כאן על העמוד הראשון דן בעצם בשאלה הזו, כך שמיד מתחילים ללמוד את המשנה, מי שקצת מציץ בדף רואה פה את השאלה. תוספות ישנים דן בשאלה הזו, נכתב במקורות, לא צולם אבל נכתב. הוא דן בשאלה ורוצה לומר בתחילה שחוץ מאכילה ושתייה שאיסורם בקרת, כמו שאמרנו, כל שאר העינויים רק מדרבנן. והראיה הפשוטה שלומדים את המשנה, כתוב שהמלך והכלה ירחצו את פניהם, החיה, היינו היולדת, נועלת את הסנדל. אם זה איסורי תורה, איך אפשר להתיר דבר כזה? בגלל שהכלה תהיה נחמדה בעיני בעלה, נתיר איסור תורה? ודאי, זה איסור דרבנן. ומאידך אומרו שיש צד לומר שזה איסור דאורייתא, איסור דאורייתא גמור. אז אם תשאל איך מצינו היתרים, אז אפשר לתרץ כדוגמה בדבר שבו הוא עסק, אנחנו נראה אחרת, אז אפשר לומר שדווקא בכל הגוף זה דאורייתא, אומרו. אבל טוב, ניכנס לזה כעת. זאת אומרת, יש פה את שני הצדדים שהוא מעלה, האם האיסורים של שאר הדברים, ארבעת הדברים חוץ מאכילה ושתייה, איסורם הוא מדרבנן, כמו שבסוף הוא נשאר כנראה למסקנה, וכך סובר הריטב"א, מי שראה במקום, וכך סוברים עוד ראשונים במקום, או שהאיסור שלו, של הדברים האלה הוא גם מדאורייתא. אנחנו נרצה לעסוק היום, כמו שאמרנו, באיסור שיחה, וזה תלוי בשאלה הזו שנרצה לברר בעזרת השם. זה נראה לנו רחוק, ונראה שזה קרוב. הגמרא בהמשך צוינה במקורות בדף ע"ו עמוד ב', היא דנה במקורות האיסור שאת הגמרא, ושיחה מנלן דיקרא עינוי. תורה צוותה על עינוי ביום הכיפורים, מה פתאום שיחה נקראת עינוי? מניין? עונה הגמרא, מפסוק בדניאל. דניאל מתאר את המצב, את הקשיים שהוא עבר, את המסירות נפש שלו, ובין הדברים זה לא סחתי, סוך לא סחתי. והקדוש ברוך הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא מקבל את הדבר הזה, נשמעו דבריך את מה שנתת את לבך להכין ולהתענות. זאת אומרת שאחד מהדברים שאני רואה, אומר הקדוש ברוך הוא לדניאל, שעשית כראוי, נתת לבך להתענות. ומה הוא עשה? הוא לא אכל לחם והוא לא סח בשמן. אז הנה רואים שאיסור שיחה הוא נקרא עינוי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ראיתי את העינוי שלך אשר התענית לפניי. הגמרא דנה כאן ומביאה עוד, מניח שראו את הגמרא, הגמרא שואלת כאן בצורה שונה, מניין לשיחה שהיא כשתייה ביום הכיפורים? אומרת הגמרא, אף פי שאין ראיה לדבר, זה חל הדבר. הגמרא הפכה פה את האמינא שלה ואומרת, כתוב ותבוא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו. יש איזשהו הקש ודמיון בין שתייה לבין שיחה, וזהו הכלל. שהשאלה עד כמה מרחיבים אותו בשאר איסורים, למשל הפוסקים דנים בפסח, בדברים שנעשים מחמץ, לא נעסוק בזה היום, אבל רוצים לסוך בבשמים, האם מחמירים או כל מיני דברים כאלה. מיני לשיחה שהיא כשתייה, אומרת הגמרא, ותבוא כמים בקרבו וכשם בעצמותיו. התוספות שציינו לראות בעמוד אחרי זה, שם נמצא התוספות, התוספות בדיבור מתחיל מניין בעינזיין עמוד א', שם התוספות דן בעצם כדרך הגמרא. בדרך כלל הגמרא שואלת שאלות כאלה. שאל התוספות, מדוע הגמרא הביאה את שני הלימודים האלה? למה לא הספיקנו הלימוד של דניאל? מדוע היה צריך את הלימוד השני וכן להפך? תוספות אומר לנו פה דבר מאוד חשוב. הפסוק של דניאל מאוד חשוב ללמדנו. בעצם הפסוק, הלימוד השני, הוא אומר ששיחה כשתייה, ושתייה היא החמורה ביותר, וזה הפשוט, וגם משנה. אבל הפשוט ביותר, אם שיחה כשתייה, אז מה צריכים לומר? ושתייה זה גוף האיסור. אז שואל תוספות, אז מה הוסיף לי הפסוק של דניאל? אומר תוספות, דבר חשוב מאוד מאוד מאוד. אומר תוספות, מכאן אני לומד שהשיחה שאסורה היא רק שיחה של תענוג. בלי הלימוד הזה של דניאל היינו אומרים כל שיחה ביום הכיפורים אסורה, גם אם היא לא של תענוג. למשל, אם אדם רוצה להעביר איזה לכלוך עם איזשהו חומר שומני שמנקה לכלוך שיש לו על היד או על הגוף, אילולא הפסוק של דניאל היינו אומרים שגם זה אסור. בא הפסוק של דניאל ואומר, זה מדין עינוי. ומה אסור? שיחה שיש בה תענוג, ולא שיחה שיש בה עינוי. ונראה לי דאי לא כתיב אלא היקרא, ותבוא כמיים בקרבו, היינו אסורים אפילו שיחה שאינה של תענוג כשתייה. שומעים? להחייה איתי קרם דניאל דמשמע שלא נימנע אלא משיחה של תענוג, מדכתיב לי להתענות. תוספות עושה גם צריכות על הצד השני, נוותר עליה כעת. זאת אומרת, התוספות בעצם אומר לנו שהשיחה שנאסרה ביום הכיפורים היא שיחה שיש בה עינוי. היינו שנמנע מעצמנו שיחה שהיא שיחה של תענוג. אולי המציאות השתנתה קצת בימינו, אנשים לא שחים בשמן לתענוג כמו שרואים בגמרא או בהלכה, אבל השאלות הנלוות הן רלוונטיות מאוד מאוד. והתוספות פה אומר, דע לך שמה שנאסר זה רחיצה של תענוג. ברמב״ם נראה שהוא למד לא כתוספות. רמב״ם כותב בהלכות שביטה תעשור, זה כבר בדף שצולם כאן, בהלכות שביטה תעשור פרק ג' הלכה ת', כותב הרמב״ם, אסור לסוך מקצת גופו ככל גופו. בין שיחה של תענוג, זה לפני כולם, בין שיחה שאינה של תענוג. הרמב״ם אומר, לא כתוספות, כל איסורי השיחה הם אסורים ביום הכיפורים, בין תענוג בין לא תענוג. אמנם אם היה חולה, אף על פי שאין בו סכנה, חולה שיש בו סכנה, הכל מותר. זאת שאלה גדולה בסוגיית פיקוח נפש, אבל לא עוסקים בזה היום. אם היה חולה, אף על פי שאין בו סכנה, או שיש לו חטטין בראשו, סך כדרכו ואינו חושש. שיחה לרפואה מותרת, שיחה שלא לרפואה היא אסורה. בין שיחה של תענוג, בין שיחה של אינה של תענוג. צריך להבין את זה, זה לא כתוספות. דבר שני, יש כאן גם סתירה ברמב״ם לכאורה. מדוע? משום שהרמב״ם בהלכות תעניות, שוב זה בדף המצולם, הרמב״ם בהלכות תעניות, הרמב״ם בהלכות תעניות בפרק ה' הלכה י' כותב על תשעה באב, הרי חמישה איסורים האלה קיימים מדי רבנן גם בתשעה באב. שום תענית לא מקבלת את החומרה של יום הכיפורים בצומות שלנו. ושם כתוב ברמב״ם, ואסור בשיחה של תענוג, כמו התוספות, ואסור בשיחה של תענוג ובנילת הסנדל ובתשמיש המיטה כיום הכיפורים. כיום הכיפורים. כל אחד שם לב מן הסם יסם בקושי כאן, כולם ודאי מרגישים. הרמב״ם כותב שכל האיסורים של תשעה באב הם אסורים כמו יום הכיפורים. וביום הכיפורים הרי הוא כתב, לא כתוספות, ופה הוא כתב כתוספות, ביום הכיפורים הרמב״ם כתב שכל שיחה אסורה, גם שיחה של תענוג וגם שיחה שאינה של תענוג. וכאן הוא כתב בהלכות תשעה באב שהוא אסור רק בשיחה של תענוג. ויותר מזה, אם הייתה לך כוונה הרמב״ם לחלק, אז מה אתה כותב כיום הכיפורים? ואסור בשיחה של תענוג ובנילת הסנדל ובתשמיש המיטה כיום הכיפורים. זה לא כמו יום הכיפורים. הרי אתה אמרת ביום הכיפורים שאסורה השיחה בכל צורה שהיא, ולמה כאן בתשעה באב שאתה אומר שהוא כיום הכיפורים אתה אומר שמותר שיחה שהיא אינה של תענוג? את מה? מי שאל את השאלה הזאת? את השאלה הזאת כל אחד מאיתנו שואל ישר שהוא לומד, אבל שאל אותה לידי אגם הלחם משנה, ופה אני לא בטוח שצולם הלחם משנה המתאים. כן, לא צולם הלחם משני המתים. מה? לא, לא. הלחם משנה. נכון. צדק הרב שלמה. הלחם משנה הראשון זה לא, אבל הלחם משנה שאנחנו צריכים, זה השאלה כאן, בשלוש. כתב הרב המגיד, דבר ברור, זה לא עדיף יום הכיפורים, דבריו קשים אצלי. ביה לפינם יום הכיפורים אפילו שיחה שינה של תנוג אסור. וכן כתב רבינו. שאלה עצומה. שאלה עצומה. את השאלה הזו ודאי כל אחד הרגיש. ופה נשמט מהצילום גם התירוץ שהוא מנסה לומר, אז נאמר אותו אנחנו. זה מה שהתכוונתי, שבכל זאת זה לא נמצא. נשמט כאן התירוץ, ואנחנו ננסה לומר את התירוץ, זה פשוט מאוד. הלחם משנה מנסה לומר כך. הלחם משנה מתרץ על פי גמרא במסכת תענית, ישנו נושא נוסף שקשור בדברים האלה, וזה הלכות אבלות, לא עלינו. אבל אסור בימי השבעה ברחיצה ובשיחה, אפילו כלשהו. יש ברמה חומרה שנהגו להחמיר בזה 30 יום. טוב, זה כבר פרטים בהלכות אבלות. אני מדבר על הדין. הדין הוא שאבל אסור ברחיצה ובשיחה, כך אומרת הגמרא. וקיימנן בגמרא בתענית דף י"ג, ששיחה שמטרתה להעביר את הזוהמה, היינו שהיא אינה של תענוג, מותרת באבל. אז הבין הרמב״ם אומר עליכם משנה שעניינו של תשעה באב זה עניין אחר. אנחנו הסברנו ביום הכיפורים שעניינו של יום הכיפורים מהו? עינוי. אבל אומר עליכם משנה, עניינו של תשעה באב הוא דומה לעניין של אבל, כי בתשעה באב נוהגים הכל עם ישראל כאבלים וחפויי ראש, שלא אומרים שלום וכו'. אז ממילא חלים כאן הלכות האבלות, ובהלכות האבלות אז הוא פסק שמותר בשיחה שאינה של תענוג. ולכן תשעה באב שונה מיום הכיפורים בדין הזה. יום הכיפורים עניינו עינוי, ותשעה באב עניינו אבלות וצער. כך למד הלחם משנה. אז לפי זה מה שכתב הרמב״ם כיום הכיפורים זה לא בדיוק כיום הכיפורים, זה לא מסתדר כל כך, נכון? אבל כן, אני אחזור על השאלה. יש לנו כאן בעצם סתירה ברמב״ם. יש שאלה בעצם להבין, הרמב״ם בהלכות יום הכיפורים הוא אומר שביום הכיפורים נאסרה כל שיחה, גם שיחה שאדם סך ונהנה מן הדבר הזה, אם הוא ישים על עצמו איזה שכח את אימת הדין ושם על עצמו איזה חומר ככה טוב לסוך את עצמו כדי שהוא ילך להתפלל ולבכות על נפשו, וגם שיחה שאינה של תענו כגון להסיר את הזוהמה, רוצה לנקות את עצמו ממשהו. אבל בתשעה באב אומר הרמב״ם, בתשעה באב אומר הרמב״ם רק הראשונה נאסרה, אבל השיחה השנייה שמטרתה לא להנאה ולא לתענו אלא להסיר את הזוהמה, היא מותרת. ולמובן היה אפשר להגיד שבסדר, לא, מי אומר? אבל הרמב״ם אומר שזה כיום הכיפורים, כל חמשת העינויים הם כיום הכיפורים, שזה הרבה שאלות הלכה למעשה עד כמה זה כיום הכיפורים. אז הרמב״ם לא מובן, זה אומר הלחם משנה זה לא כל כך קשה. הוא מריר בזה, אבל גם בתחילת דבריו הוא אומר שביום הכיפורים זה, אם אני מסביר את דבריו, יום הכיפורים זה דין של עינוי, בתשעה באב זה דין של אבלות, ודינים שחלים הם דינים של האבל, שהגמרא בתענית דף י"ג אומרת ככה לעדיה, כך הוא רצה לתרץ. אבל זה לא כל כך פשוט, מדוע? קשה על דבריו, זה לא היה כאן במקורות, אבל הגמרא בפסחים נ"ד עמוד ב' אומרת כך: אין בין תשעה באב ליום הכיפורים אלא שזה ספקו אסור, יום הכיפורים כל הספקות שלו מחמירים בהם, וזה ספקו מותר. הספקות של תשעה באב נפשטים לכולה, והספקות של יום הכיפורים נפשטים לחומרה. אין הבדל בין יום הכיפורים לתשעה באב, הדינים הם אותם דינים, אבל ההבדל הוא רק בספקות. בספקות אם יש לאדם ספק או לפוסק ספק, ביום הכיפורים הוא יצטרך להחמיר, ובתשעה באב הוא יצטרך להקל. מדייקת הגמרא כמו שאני אומר, לכל הדברים זה וזה שווים, כך אומרת הגמרא. זאת אומרת, אם נסביר את הדברים קודם, יום הכיפורים איסורו מדאורייתא, וכיוון שיום הכיפורים איסורו מדאורייתא, אז אם יש לאדם איזה ספק הוא צריך להחמיר, זה ספק מדאורייתא. אבל תשעה באב איסורו מדרבנן, אבל עצם הדינים הם שווים. כל מה שרבנן תקנו בדרבנן בתשעה באב, כן דאורייתא תקון. הם תקנו את הדינים של יום הכיפורים, שכפלו אותם לתשעה באב, אלא שיום הכיפורים הוא נצחי, ותשעה באב יתבטל בעזרת השם בשנה הקרובה, כבר לא יהיה לנו בעזרת השם. אבל בינתיים הם שכפלו את הדינים. אומרת הגמרא, וזה סיוע לרבי אלעזר, שומר רבי אלעזר, אסור לאדם שיושיט אצבעו במים בתשעה באב, כדרך שאסור לאדם להשיט אצבעו על המים ביום הכיפורים. אפילו אם אדם רוצה ביום כיפור, הבא עלינו לטובה, להכניס האצבע למים, קצת, ככה, קצת מים, בא לו, אסור. לא רק זה, אלא שאפילו בתשעה באב אומר רבי אלעזר, זה אסור. למה? אומרת הגמרא, זה ברור. כי אמרנו, אין בין יום הכיפורים לתשעה באב, אלא הספקות, אבל עצם הדינים שווים. אז אם ככה, איך הלכם, מי שאתה רוצה לחלק בין הדברים, בין יום הכיפורים לבין תשעה באב? לא מובן, נכון? מה אמר עליכם משנה? אמר עליכם משנה, באמת יום הכיפורים זה לא כתשעה באב, סליחה, תשעה באב זה לא כיום הכיפורים. למה הרמב"ם כתב ביום הכיפורים שאסורה כל שיחה? כי ביום הכיפורים מחמירים גם בשיחה שאינה של תענוג, אבל לא מחמירים, זה אסור. אבל זה לא כתוספות אמרנו, אבל בתשעה באב שירה שינה של תנוג היא לא נאסרה. הגריז מפורסם מאוד בהלכות העניות, מבאר יסוד נפלא מאוד. יש בתשעה באב שני דינים באמת, הוא שונה מיום הכיפורים. בתשעה באב יש דין של תענית ויש דין של אבלות. בתשעה באב יש לנו שני דינים שחלים. חלים דיני עינוי בתשעה באב, וחלים דיני אבלות בתשעה באב. וזה מפורש בגמרא בתענית דף למד. כל מצוות הנוהגות באבל, נוהגות בתשעה באב. אז אם נשאל, שאלה מאוד יפה שעומד עליה שם, גם לא נריך את נביא את היסוד, למה אסור לרחוץ בתשעה באב? אם נשאל למה אסור לרחוץ ביום הכיפורים, זה כולם למדו כבר, התחילו את הפרק, ודאי דיברו ולמדו ובסדר דיברו. אסור לרחוץ ביום הכיפורים כי התורה ציוותה מדי רבנן, אבל אסור מדין עינוי. ואמרנו כבר מקודם שהעינוי הזה לטובתנו לכפר על נפשותינו, ושמחים בזה מאוד, אפילו שמאוד בא לנו קצת מים, בפרט אם ימים חמים כמו עכשיו, יהיה לנו ניסיון יותר גדול ושכר יותר גדול. אבל זה ביום הכיפורים. ביום הכיפורים אסור לרחות מצד איסור העינוי שבדבר. אבל ביום בתשעה באב איסור הרחיצה הוא משני הטעמים שאמרנו. יש דין של איסורי התענית, ורחיצה אסורה מצד איסורי התענית. אבל יש דין נוסף של אבלות, כמו שראינו בברייתא, ואיסור רחיצה שייך לאבלות. אז מה יוצא? הוא אומר פה דבר נפלא מאוד. כתוב, זה תלוי בראשונים שם, אבל אמרנו שלא רוצים מסבך. כתוב, מה יהיה הדין ברחיצה? אדם נמצא בסעודה מפסקת, מה יהיה הדין ברחיצה אז? אומר הגריז, אומר הרב מבריס, שבסעודה אסור ברחיצה, למרות שעדיין הוא לא נאסר באכילה ושתייה, והוא עוד לא מוריד את הסנדלים שלו, את הנעליים שלו, עוד מותר בנעילת הסנדל, אבל ברחיצה הוא אסור. למה? כי רחיצה שייך לאיסורי אבלות. בתשעה באב, ביום הכיפורים יצא, אפשר לרחוץ, אם אדם ירצה להתקלח משום מה, עד סמוך מאוד לתוספת שהוא יוסיף ליום הכיפורים, שאולי מדאורייתא, מחלוקת ראשונים, הוא ירצה להתקלח, אז הוא יכול. אבל בתשעה באב יש דין נוסף. יש דין של תענית בתשעה באב כמו יום הכיפורים, ויש דין של אבלות. ומצד דיני האבלות יש איזושהי חומרה מסוימת נוספת. נפלא מאוד. האיסור עכשיו, וגם הוא אסור משום התענית. הרי באבלות האיסור הוא לרחוץ כל גופו. וראינו בדברי רבי אלעזר, שמה רבי אלעזר אמר בפסחים? רבי אלעזר אמר אסור להושיט אצבעו למים. למה? למה אסור להושיט אצבעו למים? אם מצד דיני האבלות, הרי זה לא אסור. על כורך לומר שזה נאסר מצד גדרי התענית שבתשעה באב, כמו ביום הכיפורים. ביום הכיפורים זה יום טוב. יום הכיפורים זה יום טוב, אין בו דיני אבלות חלילה. לא מתווים לישראל, אומרת המשנה. יום הכיפורים זה יום טוב. אבל תשעה באב, ולכן יום הכיפורים יש לו רק גדרי עינוי, שהתורה אמרה לטובתנו, לכפר על נפשותנו. אבל בתשעה באב יש שני דינים. יש דין של עינוי, ויש דין של אבלות. אז לפי זה אפשר להקשות, או צריך להקשות את דברי הלכה משנה. והרי ביום הכיפורים, גדרי התענית קיימים. ובתשעה באב נוספו דיני אבלות. אבל מצד גדרי התענית הצריות אסור כמו ביום הכיפורים, גם בשיחה שינה של תענוג. אז איך אתה רוצה להגיד כך? עוד פעם, אתה הלכם משנה אומר, הייתה לנו שאלה, מה עם רחיצה שינה של תענוג? אז אומר הלכם משנה, תשעה באב יש דין של אבלות. אבל שואלים אנחנו על פי הגרית, זה לא שבתשעה באב יש דין של אבלות. בתשעה באב יש גם דין של אבלות, גם דין של עינוי וגם דין של אבלות. אז איך אתה רוצה לעשות פה את ההנחה הזאת? את מה? ואם כן עדיין קשה הרמב״ם, מדוע הרמב״ם חילק? אפשר לשאול את זה גם אחרת. לפני המדוע צריכים לשאול מניין לו? מניין לרמב״ם החילוק הזה בכלל לעניין לחלק את השיחה בין יום הכיפורים לתשעה באב? שאלה גדולה. אנחנו נשאל שאלה נוספת. ושוב בדפים המצולמים היה יותר טוב לראות לשון בתוך ספרים, תמיד יותר כדאי לפתוח ספרים, לראות את הלשון ככה, לא בדפוס של מחשב שורה אחרי שורה, לראות איך נראה השולחן אור בפנים, איך נראה תרסימה תפריש ב', תפריש נימד בעזרת השם בהלכה בבוקר, תפריש י' ג', תפריש י' ד', האיסורים האלה. אני כל פעם ראיתי את זה שם, לא פה. ובשולחן ערוך ישנם שני סימנים צמודים על איסור הרחיצה ועל איסור השיחה. הוא ראה זה פלא, בשולחן ערוך בסימן תפריש י' ג', שהוא עוסק באיסור הרחיצה, הוא כותב כך, וזה מצולם, נכון? כותב כך: אסור לרחוץ ביום הכיפורים בין בחמין בין בצונן, ואפילו להושיט אצבעו למים אסור. אבל אם היו ידיו או רגליו או שאר גופו מלוכלכים בטיט או בצועה ונטב דם לחודמו, מותר לרוחצם שלא אסרו על הרחיצה שטענו. מאוד נפקמינה מאוד גדולה. ביום הכיפורים העולם לא שובט, יש אחיות שעובדות, מותר להם לרחוץ את ידיהם, כתוב מי שבא מן הדרך. וגם ברוך השם מי שזכה לילדים ומאכיל אותם ביום הכיפורים, הוא מתלכלך לפעמים, יכול לרחוץ את עצמו. רחיצה כזו לא נאסרה גם ביום הכיפורים. כן, כתוב כאן לא אסרו אל הרחיצה של תענית. אם נעבור להלכה הבאה בשולחן ערוך, וזה בסימן הבא תפריש י' ד', כתוב אסור לסוך, זה גם מודפס, נכון? אסור לסוך אפילו מקצת גופו, ואפילו אינו אלא להעביר הזוהמה, גם כן אסור לסוך בתשעה באב. אבל אם הוא חולה, אפילו אין בו סכנה, ושיש לו חטאים בראשו, מותר. שואל המגן אברהם במקום, זה גם צולם נפלא מאוד, שואל המגן אברהם בסעיף קטן א', צריך עיון? מה ההבדל בין תפריש י' ג' לתפריש י' ד'? היינו בין איסור רחיצה לבין איסור שיחה? שאלה מגן אברהם צריך עיון. מה ישנה מרחיצה דשארי להעביר הזוהמה? כמו שאמר, מותר ביום הכיפורים לרחוץ את הידיים או אפילו יותר מזה, אם אדם מתלכלך. לעומת זאת, דווקא מין עבוד גדולה ביחוד נטילת ידיים, צריך ללמוד, ראוי ללמוד לפני יום הכיפורים. זה לא הכל מותר. סורי הרחיצה חמורים ראינו. לפעמים מותר לרחוץ ככה, לפעמים מותר אסור לרחוץ ככה, לפעמים נוטלים ככה, לפעמים נוטלים ככה. זה פרטים שצריכים ללמוד אותם. אנחנו לא עוסקים בזה כעת. כל פנים, כתוב כאן, שואל המגן אברהם, מדוע בסימה תפריש יודד לגבי שיחה, להסיר הזו המה אסור, ולגבי רחיצה להוריד לכלוך מותר, קושייה עצומה. אבל האמת שדבריו לא כל כך מובנים. הוא מתרץ, דשיחה אהב ותענוג תפי. הוא אומר, שיחה זה תענוג יותר גדול. אמרנו ששיחה אסורה גם שינה של תענוג. מה הוא שואל כאן? מה הוא מבין? אם הוא סבר לא ככה, אז מה הוא שואל? אנחנו ננסה לבאר את הדברים בעזרת השם, ומתוך כך יתברו הנכון גם היחס בין הסוגיות. אנחנו נרצה להביא בזה דברי הר"ן, שעל ידם מתבאר העניין בסייעתא דשמיא ובטוב טעם. הר"ן מצולם כאן בעמוד הבא, יישר כוח למי שטרח והדפיס הדף לזכות את הרבים. אני אסביר קצת רקע להבין את הר"ן הזה יותר, וודאי ראו את זה ודברים יובנו בעזרת השם. ישנה סוגיה גדולה בהלכה שנקראת רי חמילתא. האם רי חמילתא או רי חלב מילתא? השאלה היא נוגעת הלכות תנורים. האם מותר בתנור אחד לאפות, למשל עוגה בשרית עם בשר באותו תנור? אס מלהזכיר, כל אחד יכול להיות דבר כזה. בכל זאת יש דיון בזה בגמרא ובהלכה, בסימן כופחת ביורדיה. האם מותר, האם רי חמילתא, זה אחת הדוגמאות, יש כמה דוגמאות בגמרא חולין, האם רי חמילתא או רי חלב מילתא? הריב כאן מביא באותו הקשר את הסוגיה במסכת עבודה זרה, דף ס"ו, כמדומני. שם יש סוגיה מאוד מעניינת על בת תיה. מה זה בתיה? זה כבר הר"ן שמצולם פה הסביר. נחלקו אביי ורבא בשאלה כזו. ישנה חבית יין נניח של גוי, ויש יהודי שהפרנסה שלו זה יינן. הוא מריח יינות, זה המקצוע שלו. חלק משתיית יין זה גם הריח שלו כידוע. והוא מריח את היין, ויודע להבחין מאיזה שנה זה, או ככה או ככה, זאת העבודה שלו. הוא יודע להבחין, הוא יינן. האם מותר לו להריח בנקב של החבית את היין הזה? נרקו בדבר אביי ורבא. מה הם יחלקו? טוב שם שאביי סובר שאסור רי חמילתא היא. ורבא סובר, והלכה כי רבא בדבר הזה, שרי חלב מילתא היא. עכשיו אנחנו צריכים לנסות להבין מה היה הוויכוח בין אביי ורבא. הר"ן בוחן פה שתי אפשרויות שנוגעות לנושא שאנחנו עוסקים בו בעצם. הר"ן בוחן בו אפשרות אחת ודוחה אותה, והר"ן לוקח הסבר שהוא מביא אותנו להסבר כאן. אנחנו ננסה לבחון גם את האפשרות שהוא דוחה, זה הבנה כללית בלימוד תורה, וגם מי שאיכשהו יאבד את הדברים, בעזרת השם, הוא לא יאבד, אז יוכל לתפוס את המהלך של החלק השני שנוגע לדברים. הר"ן מנסה לברר מחלוקתם. יש שאלה בעצם כזו, האם בעצם ריח הוא אסור בהנאה? לא ניכנס כעת לדיון, מי שראה את זה פה מבין. ואפילו אם נאמר שריח לא אסור בהנאה, שריח אסור בהנאה, נשאלת השאלה, היינן הזה יהודי כשר, שומר שבת למהדרין, אבל זו הפרנסה שלו. עכשיו מה, הוא בא להריח, הוא רוצה ליהנות מהיין של העבודה זרה? ודאי שהוא לא רוצה ליהנות, הוא לא מתכוון ליהנות מן היינו. אני אומר, אני מוסר לכם הודעה, הלוואי שלא הייתי צריך להריח את זה, אני לא רוצה להריח את זה, ומה אני אעשה? זה עבודה שלי, יפטרו אותי. שואל, מותר או אסור? אם יגידו לו שהוא אסור, הוא יתפטר, מה השאלה? זאת התורה שעשה משה בני ישראל, חפש עבודה אחרת, נעבוד בחברת יקבי הגולן. אבל בינתיים שהוא שואל את השאלה, ואומרים לו, אומר לו רבא שמותר להריח. נשאלת השאלה, שאלת השאלה, אם אתה אומר שהנאה אסורה, הוא אומר אני לא מתכוון. מה זאת אומרת לא מתכוון? לא אלינו, זה פסיק רישא. זה פסיק רישא, מה זאת אומרת פסיק רישא? ישנם דברים שאדם עושה אותם, הוא יכול להתיר על כוונות כמה שהוא רוצה. הדבר הוא נעשה. פסיק רשע זה ביטוי שאומר, פסיק רשע ולא ימות, תוריד לתרנגול את הראש, תגיד אני לא מתכוון להרוג אותו. זה ביטוי בכל השס, ביטוי בכל, בכל ההלכות של התורה. אז אדם יגיד אני לא מתכוון ליהנות, תגידו לו מה זה לא מתכוון ליהנות? אתה נהנה, זה יין מבציר משובח מהענבים בצרפת ואתה נהנה. מה זאת אומרת שאתה לא מתכוון? נכון? מוכרחים לומר, אומר הר"ן, הוביל איזה ראיה נפלאה במשנה שמופיעה בכמה מקומות בש"ס, שבייסורי הנאה אנחנו לא אומרים פסיק רשע. כתוב שמוכרי כסות, אנשים שמתפרנסים מלמכור שטיחים, ויש לו שטיח שהוא שטיח של שטנס, כליים, הוא הולך איתו בגשם וזה עושה לו קצת טוב, יש קור גדול, אנחנו כבר לא זוכרים איך נראה הקור, אבל השטיח הזה מחמם אותו, ואם הוא לא מתכוון ליהנות יכול ללכת ולמכור אותו. מה עם פסיק רשע? רואים שלא אומרים פסיק רשע לעניין הנאה. עכשיו צריך להבין את זה, אבל זה לא הנושא כעת. זאת אומרת הר"ן, אי אפשר לומר שהם נחלקו בשאלה של הנאה בריח. עד כאן מה שלא. עכשיו גם מי שאיבד, בואו נחזור למה כן. אומר הר"ן יסוד עצום וגדול ונפלא. מהו הוויכוח בין אביי ורבא בבתיה? נפלא מאוד מאוד. אומר הר"ן, יש כאן ויכוח בין אביי ורבא, האם לאותו יינן, אני חוזר למי שאיפשהו איבד אותנו, האם מותר לאותו יינן להריח בחבית של יין עשר דרך הנקב הקטן? יש צינורית שהיא מיועדת להערכה. מי שבעל מקצוע, בקצת ריח כבר תפס איזה יין יש כאן. אומר אביי, חס וחלילה, אסור, ריח המילטאי. אומר לו רבא, מותר, יכול להריח. המילים שנאסרו, שנאמרו זה, האם ריח המילטא? מה פירוש הדברים ריח המילטא בעניין שלנו? אומר הר"ן, פשט מדהים שקשור לעניין שלהם. אביי סבר שכאשר אדם מריח, הריח הזה נכנס לתוך הגוף שלו. כשאדם מריח, הריח זה החוש היחיד שלא נפגם בחטא עץ הדעת. איזה דבר שהנשמה נהנית ממנו, זה הריח. מוצא שבת מריחים בסמים בגלל הדבר הזה. אז הריח הזה נכנס לתוך כולו, הנשמה נהנית ממנו. אדם מריח את הבת פיה הזה, והריח הזה נכנס לתוכו. אומר אביי, מה פירוש הדבר שהוא אומר ריח המילטא? אומר הר"ן, יש כאן כביכול אכילה, יותר נכון שתייה. כאשר אדם מריח, הוא בעצם כביכול מקיים פה בעצמו, הוא שותה בהערכה הזאת, הגוף שלו נהנה כמו שתייה, ולכן מובן למה אסור גם אם הוא לא מתכוון. למה? משום שיש לנו הלכה ידועה, קיימלן, המתעסק בחלבים והעריות, המתעסק זה שאדם עושה לא לכוונה, זרקו אותו על משהו, על עריות, או מתעסק בחלבים והוא אכל אותם, הוא חייב. למה? משום שיש לו הנאה בדבר הזה. אז אומר לנו כאן אביי, המתעסק בחלבים והעריות, הוא לא יכול לומר אני לא נהנה מן האכילה. אז אותו דבר גם כאן, ריחה, נגיד את זה במילים אחרות, אביי אומר לנו שריחה כשתייה, זה מה שחידש הר"ן, תשמעו טוב, אביי אומר ריחה זה כמו שתייה. רבא מתווכח, מה פתאום, איפה המצאת את הדבר הזה? ריחה זה לא שתייה, אולי שיחה כשתייה, אבל ריחה לא כשתייה. פשוט מאוד, להריח זה לא לאכול ולשתות, זה מה שאומר ריח אליו מילטא. ורבא סבר ריח אליו מילטא, כלומר זה לא חשיב עלי אכילה, אילו כך כיוון זה לא מכוון, שרי נכון יותר, זה יחשב לענה, והענה לא נאסרה, כמו שהסברנו מקודם. אפילו תאמר זה פסיק רשע, גם הסברנו שזה לא אסור. זאת אומרת, אנחנו כאן ויכוח בעצם בין אביי ורבא, האם ריח המילטא, נחזור לעניין, שוב נתחבר, יש לנו ויכוח בין אביי ורבא, האם ריח המילטא, פירוש הדבר, האם כשאדם מריח זה כמו שהוא שותה את הדבר, משום שהריח נכנס בתוכו, כך אומר אביי. ורבא אומר, לא מתווכח איתך במציאות, בטח שריח נכנס לתוכו, מה אני מתווכח איתך במציאות? ודאי, אבל זה לא כמו שתייה, זה לא כמו אכילה, זה מה שרבא אומר לו. לא חשיב עלי, אם שמתם לב, לשון הר"ן, זה לא חשיב עלי אכילה. כעת מובנים הדברים הרבה יותר בחייתא דשמיא. ראינו בתוספות שצריך את שני הלימודים, ראינו בתוספות שצריך את הלימוד מדניאל, וגם צריך את הלימוד ששיחה כשתייה, כך ראינו בהתחלה. שאלנו סתירה בשולחן ערוך, שאלנו סתירה בשולחן ערוך שלגבי שיחה אסר ביום הכיפורים, השולחן ערוך שיחה שינה של תענוג, ולגבי רחיצה השולחן ערוך התיר רחיצה שינה של תענוג. עכשיו הדברים התבררו על פי דברי הר"ן, על נכון, ובזה יבנו גם דברי המגן אברהם. מה ההבדל בין מצב שאדם רוחץ את עצמו במים לבין מצב שאדם שח את עצמו בשמן? מה ההבדל? מבחינה מדעית תוכלו לומר לי שמה שאני אומר, בגלל שיש תמיד אטומים קטנים, תוכלו להגיד לי תמיד שזה לא ככה. אבל אנחנו מדברים תמיד, כשאנחנו מדברים בהלכה ובתורה, מדברים על תורה של בני אדם, לא התורה של מיקרוסקופ. מדברים על התורה, כשמדברים על איזה מום באתרוב, אז אם יוכיחו את זה במיקרוסקופ שרואה בכוכבים, או אפילו שמסתכלים בו במעבדה, זה לא נקרא, זה לא נרגע גם. ואני כבר פתאום חושב שמישהו יחשוב להקשות, עד עכשיו שותקים. אז אני רוצה להקדים. אנחנו מדברים על דבר הנראה לעין. זה התורה, התורה ניתנה לבני אדם, בעין שלהם. בכל הלכות זה ככה, בשאלות מלכות נידה, ארבעת המינים, בכל שאר הדברים. עכשיו, מה ההבדל באמת במציאות בין שיחה לבין שתייה? יש איזה הבדל כלשהו. פעולת רחיצה היא פעולה חיצונית. כשאדם שם מים על הגוף, נכון שזה נעים, אבל כשאדם שם מים על הגוף, זה לא נבלע בתוכו. אבל כשאדם שח את עצמו בשמן, אדם משפשף שמן על הגוף, מתכוון להבליע את זה בתוך הגוף שלו. זה המטרה שלו. זה הפעולה של שמן. שמן פועל ברובד יותר, וגם מבחינה כימית אולי הוא מחליק בין המולקולות, אני לא יודע. אבל זה המטרה בעצם של שמן. פעולת שיחה היא פעולה פנימית, ופעולה רחיצה היא פעולה חיצונית. אז לכן שמן נספג בגוף, ולכן אפשר לומר כאן ששיחה כשתייה, כמו שאמר הר"ן בביאור אביי לגבי בתיה. אביי רצה לומר לגבי בתיה שריח זה שתייה. למה? כי זה נכנס פנימה והוא עדין לשיחה, גם אם אדם לא מתכוון אלא לנקות את עצמו ולא לתענוג, אבל השמן יבלע בתוכו וצריך לאסור, כמו בבתיה בעצם הסברה. רק רבא אמר לו, אני לא מסכים איתך ברעיון, אני לא מסכים איתך להגיד שריח זה כמו שתייה, אבל עצם הרעיון אפשר לקבל אותו. זאת אומרת, ההלכה היא כרבא בנושא של בתיה, ההלכה היא כרבא בנושא של ריח, אבל עצם הסברה כאן, סברה שהרם מלמד לנו, סברה נפלאה מאוד. אביי אמר, למה אסור להריח את הבתיה הזה? אביי אמר, אסור להריח את הבתיה הזה משום שהריח שלה זה כמו שאדם שותה, ריח ממלא את חלל הגוף, ולכן זה כמו שתייה. אז לכן בעצם אני יכול לומר שבשיחה אנחנו למדנו בעצם ששיחה נחשבת כשתייה, זה מה שראינו מקודם, אמר תוספות צריכותות. ואם ככה, יש לאסור גם אם הוא לא נהנה. זה יוצא בעצם כמו דברי אביי בשיחה. פילי פלאות, כולם שותקים, וזה בסדר. בזה מתורצים, אני מקווה ששותקים ומבינים, לא יודע. אבל אני חוזר עוד פעם, הר"ן לימד אותנו כאן דבר נפלא מאוד. אביי ורבא נחלקים, בריח. הם נחלקים האם מותר להריח את החבית של היין, של עבודה זרה. אביי אמר אסור. למה? משום שהריח הזה נבלע בתוך עצמותיו של האדם, וזה כאילו הוא שתה, וחלילה. ירק ואל יעבור זה אפילו ויזרה ידי עבודה זרה. ורבא אמר, רבא אמר זה מותר, לא שאני חולק עליך במציאות, הריח נכנס, בסדר הוא נכנס, אבל זה לא נקרא כשתייה. ואם תגיד לי הנאה, אז אמרנו מקודם שהנאה לא נעשה בריח. ולכן אנחנו רוצים לומר כאן ככה, שיחה במהות שלה היא כמו שהבאי הבין לגבי ריח, רק הלכה לא כמותו בריח, אבל בשיחה הלכה היא ששיחה כשתייה, כמו שאמר תוספות. רק השאלה היא עד כמה הולכים להלכה עם הדבר הזה. אז לכן, כיוון ששיחה נכנסת לתוך הגוף, שהרי זה ההבדל בין שיחה לרחיצה, יש לנו כאן ריח, רחיצה ושיחה. נפלא, עכשיו אני חושב. שלוש פעולות. ריח, רחיצה ושיחה. רחיצה היא חיצונית. הריח הוא נכנס, אז מתווכחים בו. ובשיחה אין ויכוח. רק השאלה, האם לומדים את ההלכה הזו שהגמרא חידשה ביום הכיפורים ששיחה כשתייה, ללחוץ פסח למשל. או ללחוץ אישה באב, שבזה אנחנו עוסקים. זאת השאלה. אני אחזור עוד פעם, זה התחדש לי עכשיו. לראות את זה בצורה מסודרת. יש לנו שלוש פעולות שעושים. או רוחצים, או מריחים, או שחים. פעולת הרחיצה היא פעולה חיצונית, אם אנחנו מסבירים על פי הרן. פעולת הריח היא פעולה פנימית, רק השאלה היא תייחס אליה הלכתית. אבל פעולת השיחה היא הלכתית לכולם. אני חושבת כשיחה, זה ביום הכיפורים. רק השאלה, עד כמה הולכים עם זה הלכה למעשה? א', האם בשיחה שינה של תנוג מחלקים בזה רש"י בתוספות והרמב״ם? ב', האם הולכים עם זה גם כן לתשעה באב? וג', מה יהיה בפסח למשל? זה יכול להיות שיחה. האם מותר להתרחץ עם סבונים, שומנים בפסח, שהם לא קשרים לפסח? זאת השאלה. נפלא מאוד. אולי ככה הציבור יתעורר קצת. עכשיו אם ככה, מתורצים דברי השולחן ערוך, אבל אנחנו הרי כדרכו של שיעור עוסקים ברמב״ם. עכשיו הרמב״ם עוד יותר זועק. אם הדברים הובנו, אז הרמב״ם נהיה יותר קשה עכשיו. מדוע? משום ששאלנו... שאלנו על הרמב״ם שהוא יתיר שיחה ביום הכיפורים, סליחה, שהוא יתיר שיחה בתשעה באב כשאינה של תענוג. זה לא מובן כבר עכשיו. והרי שיחה נבלעת בתוך הגוף וצריך לאסור גם אם הוא לא מתכוון לתענוג, כי אמרנו מקודם שכל ההלכות שוות. ממש לא מובן, נכון? נהיה לנו יותר קשה אפילו עכשיו. דברי הרמב״ם נהיו יותר קשים. עכשיו במהלך האחרון, בעזרת השם, נבוא לבאר דברי הרמב״ם הנכון, ובעזרת השם, נתבונן בזה עוד פעם, מי שיתבונן, נראה פה את התמונה של כל הדברים. וגם זה צולם כאן בדף החשוב הזה. פתחנו בשאלה שהרמב״ם מחלק בין יום הכיפורים לתשעה באב, לגבי שיחה. נשאלת השאלה, האם הרמב״ם המציא את החילוק הזה בעצמו? הרי כתוב בגמרא, אין בין יום הכיפורים לתשעה באב, אלא וכולי וכולי, ספיקות. אז הרמב״ם המציא פתאום שיש הבדלים? אולי הציבור יכול לענות על השאלה הזאת? מה עושים שיש רמב״ם קשה? אומרים, יש ירושלמי, זה שיטה. כי ירושלמי לא לומדים, אומרים, יש ירושלמי, לרמב״ם היה ירושלמי. אבל באמת יש ירושלמי. איך אתה יודע? ראית את הירושלמי, אתה לומד בסדר ערב. איך אתה יודע? מה? איפה ראיתם את הירושלמי? בשיעורים שלמדתם. בדף הזה לא ראית? לא צילמו. אז זהו, מגיד משנה. אבל אני אקריא לכם את לשון הירושלמי. המגיד משנה לא הביא את לשון הירושלמי. אז קודם כל, הרמב״ם זה לא בדיחה. לרמב״ם לפעמים יש ירושלמי, רק יש לנו ויכוחים גדולים. האם, מה עושים הבבלים, ירושלמי חולקים או כן חולקים או לא חולקים? אבל ירושלמי אומר כך, בפרק שני במעשר אומר ירושלמי כך, ביום הכיפורים בין שיחה שהיא של תענוג ובין שיחה שאינו של תענוג, אסור. אומר ירושלמי, בתשעה באב ובתעניות ציבור, בשיחה שהוא של תענוג, אסור. בשינה של תענוג, מותר. אז קודם כל, הרמב״ם יש מקום מפורש. לרמב״ם יש ירושלמי. והמגיד משנה מציין אותו. ומי שהיה מסתכל בשולחן ערוך ולא סומך על צילום, היה רואה בשולחן ערוך, בגרא, שהגרא כך מסביר פה את השולחן ערוך, וזה נפלא מאוד מאוד. הגרא כך מסביר את תפרי שיו דלת, את השיחה. כך הגרא בעצם מבאר את הדברים. כל פנים, לרמב״ם יש ירושלמי. עכשיו הרמב״ם, עכשיו לרמב״ם בואו נתקדם בצעד אחד נפלא בעזרת השם. הרמב״ם בהלכות שביטת העשור, וגם זה צולם בדף, הרמב״ם בהלכות שביטת העשור מביא את איסורי יום הכיפורים. נכון זה צולם? אני מקווה. הרמב״ם בהלכות שביטת העשור מביא את איסורי יום הכיפורים, ושם בהלכה ד' מבאר הרמב״ם את מצוות העשה שבצום ואת הלא תעשה שיש בו כרת, ומוסיף הרמב״ם בהלכה ה' את שאר האיסורים. וכותב, שנמצא בדף, הוא מצווה לשבות, אם לא, אז נקשיב עכשיו. נמצא שתיים? אז, אוקיי, אז יש את זה. הוא מצווה לשבות מכל אלו, כדרך ששובת מאכילה ושתייה. עכשיו נקשיב טוב טוב טוב, כי באים לתרץ כל מה שלמדנו היום. הוא מצווה לשבות מכל אלו כדרך ששובת מאכילה ושתייה. זאת אומרת, אנחנו מההתחלה, וכן למדנו מפי השמועה שאסור לרחוץ בו או לסוך בו או לנעול את הסנדל או לבול. אנחנו עוסקים עכשיו בהלכות יום הכיפורים. כל האיסורים האלה קיימים ביום הכיפורים. אומר הרמב״ם, הוא מצווה לשבות מכל אלו כדרך ששובת מאכילה ושתייה, שנאמר שבת שבתון, שבת לעניין אכילה ושבתון לעניינים אלו. אם הייתי יוצר פה הכל היה חלק והיה לי יותר נוח, הבעיה שיש גם המשך, אז אני לא יכול לרמות למוח. אם רוצים להגיד משהו, אז מורידים חצי רמב״ם ואפשר להגיד מה שרוצים. יש גם ברמב״ם המשך, וזה קצת קשה, אולי פה קצת כבר התחילו לצעוק, לא יודע. ואין חייבים כרת או קורבן אלא על אכילה ושתייה. אני מרחץ או סך או בעל, או נעל או בעל, מקים אותו מכת מרבותו. עכשיו, זה הרמב״ם בעצם כאן, שמדבר על האיסורים ביום הכיפורים. עכשיו נחזור על השאלה שבה פתחנו בה. אנחנו פתחנו בהתחלה בתוספות ישנים, ובשאלה, האם האיסורים הללו ביום הכיפורים אסורים מן התורה או מדרבנן? זאת השאלה שפתחנו בה בעצם היום. מהי דעתו של הרמב״ם בעניין? למה? כי שמעת בשיעור. גם הר"ן אומר, זה לא עוזר הר"ן לרמב״ם. נכון, אמרת יפה, רואים שאתה לומד טוב, ברוך השם. ננסה להסביר את הדברים קצת. הרמב״ם, הוא מביא כאן את האיסורים, ויש פה ויכוח גדול בשאלה הזאת, באמת. מי שיראה את המגיד משנה, אבל הכסף משנה, היינו בא לשולחן ערוך שכתב ביאור על הטור שנקרא בית יוסף, ועל השולחן רמב״ם הוא כתב ביאור שנקרא כסף משנה. כסף משנה ליד המשנה תורה. אז הכסף משנה כאן במקום, הוא מביא את אותם דעות שאמרו שאיסורים האלה מדי רבנן, את הראשונים, ויש שהבינו כך ברמב״ם באמת, והראיה שכתוב כאן מכת מרדות, אני לא יודע מה תעשה עם זה עוד. לא מכת מרדות. מכת מרדות זה משהו דרבנן. דרך הרב תרד בשיעורים. מה? זה הכי טוב להגיד גרסאות הירושלמי. זה שני תירוצים. זה הכי טוב. בסדר, לא, לא אמרתי ש... גם לי קשה. אני יש לי אולי מחשבה. אבל רגע, אני רוצה לחזור. הרמב״ם, הוא אומר לנו כאן בעצם שאסורים בכל ארבעת הדברים האלה הוא מצווה לשבות בו. מכל אלו שכדרך ששבת מאכילה ושתייה, שנאמר שבת שבתון. אז השבת זה דיבר על אכילה, ושבתון זה עניינים הללו. הכסף משנה כאן במקום מביא דברי הר"ן. אני אקדים ואומר משפט אחד, תסוף פה, כדי ש... אומר, וכן, כותב הכסף משנה, וכן דעת הרמב״ם, דחולו מדאורייתא נינו. הר"ן, הר"ן ודאי למדו אותו, לא הבנו אותו כאן, למדו אותו, ילמדו אותו, ודאי יראו אותו. והר"ן מקשה קושייה פשוטה מאוד מאוד על הדעות הללו שאומרים שזה מדרבנן. פשט המשנה, כמו שאמרת, לא סודיון זה מדרבנן, כי איך התירו לחיה, איך התירו לי עולה לקלה, משהו זה מדרבנן, הוא פשטות. השאלה לא פשוטה, אם נפקא מינה גדולה, כמו שאמרנו. הפשט הפשוט הוא ככה. הר"ן אמר, בכל זאת היא קושייה גדולה, ואני חושב, כותב הר"ן, הוא התיק את זה כאן, והר"ן הקשה על זה וכתב שכולו מדאורייתא נינו. אלא אומר פה הר"ן דבר כזה, שכיוון שנלמדים רק מריבוי של שבתון, אומר הר"ן, זה דבר שיש לו גם העד בשיטות ראשונים מסוימות ללכות חול המועד, מסרן הכתוב לחכמים, והם הקלו בהם כפי מה שראו. זאת אומרת, הר"ן בעצם למד, הכסף משנה למד פשט ברמב״ם, שהרמב״ם סובר שזה דאורייתא כמו הר"ן. רק מה, החכמים הם קיבלו סמכות מדאורייתא להחליט מה בדיוק כן ולא. מי ששם לב, בעצם זה לא בצילום, אז רק מי שפתח את המקורות, אני חשבתי, יש פה דבר יפה מאוד, הרב ציקי אולי יסכים, אגודת מימוניות, אגודת מימוניות זה גם לא נמצא בצילום שצילמתי, אבל אגודת מימוניות, הוא כותב שם, כותב הגדול מימוניות על זה בסעיף קטן ב', כותב הגדול מימוניות, כי רבא ורב יוסף. זה כולם כבר למדו את הגמרא הזאת, היא בתאימה רבא ורב יוסף. מה פשט? מה הוא כתב? על הרמב״ם, גם אצלכם בדף, בדף יש בית קטנה, מחילה ושתייה שנאמר שבת שבתון, כותב הגאון מימוניות, כרבא ורב יוסף. איך הציבור הקדוש מסביר את זה? מה זה כרבא ורב יוסף? פשט גמרא. רגע, לא הרמב״ם, איך למדו את זה? פשט הגמרא. אולי לא הגיעו לסוף ה... מה? שמה, סתם הוא כתב לי שזה המקור, רב כתב לי טכני, או שהוא ענה על השאלה המהותית הזו? מה היא בהתאם? מה התירוץ של הגמרא? הגמרא אמרה היא בהתאם, מה היא תרצה? אני אפילו שכחתי איך זה גמרא לפניי. הגמרא הייתה לה שאלה, פשט גמרא, איך לא מבין גמרא? הגמרא אומרת, שאת הגמרא אנוש קראתו? אתה אומר, אנוש קראתו? מה אתה אומר לי, יום הכיפורים אסור באכילה ובשתייה? אנוש קראתו, סליחה. מה אתה אומר לי, אסור, זה אנוש קראת? אז הגמרא הסתפכה פה עם ריש לקיש ואומר, לא, ריש לקיש הסביר את זה מדי רבנן, כי הוא סבר חצי שיעור מותר. אז אומרת הגמרא אחרי זה, והיא בהתאימה, כי קטני אסור, השער. נתנו רבא ורב יוסף, בשער ספרי, דבר רב, מנהל יום כיפורים אסור בריצה ובשתייה, נעד הסנדל, נתמודו, שבתון שבות. רגע, אבל יכול להיות שהפשט הפשוט פה, אולי זה הגאון מימוניות רוצה לומר, שאי בהתאימה אומר שאתה יכול לומר זה מדאורייתא, פשוט מאוד. כשהגמרא בהתחלה שואלת, מה זאת אומרת אסור? הגמרא הבינה בהתחלה שאסור זה איסור תורה. השואלת הגמרא, מה פתאום אסור זה? זה קראת. ואי בהתאימה נכון, בוא נשאר עם מה שהבנתי בהתחלה. פשט פשוט, וזה הגאון מימוניות מתכוון לומר, אני חושב. הגאון מימוניות בא לומר, דע לך שהפשט ברמב"ם זה דאורייתא. טוב, תתפתחו על זה בסדר, אני רוצה את הרצף, צריכים להספיק עוד כמה דברים. אני רוצה את הרצף מה שדיברנו, אם נחזור על העניין שלנו. זאת אומרת, הרמב״ם סבר ששיחה היא מדאורייתא. אני שואל את השאלה, איזו שיחה אסורה מדאורייתא? האם ששיחה מדאורייתא אסורה זה כל שיחה? או לא כל שיחה? האם יש לחלק בשיחה שתנו, בשיחה שינה שתנו? עכשיו פה יש את כמעט המקור האחרון. המשנה במעשר שני אומרת כך, מעשר שני ניתן לאכילה ולשתייה ולשיחה. מה מותר לעשות במעשר שני? יבנה המקדש במהרה, מה יעשו עם השמן? אדם יעלה עם שמן ירושלים, מה הוא יעשה אותו? הוא יאכל איתו סלטים ויעשה הרבה דברים טובים עם השמן ויתגן בו צ'יפס. זה נראה אולי אכילה מסתם, אני לא יודע, אבל כי אוכלים הרבה שמן בתיגון. אבל האם הוא יאכל גם לסוך את עצמו בשמן זית הזה? אז כתוב כאן מפורש שזה מותר. זה מותר, למה? כי הוא ניתן לשתייה. אומר הרמב״ם בפירוש המשניות, מאיפה לא יודעים את זה? מי אומר שמותר באמת לסוך בשמן? אומר הרמב״ם, אבל הראיה שסכין אותו, זה כן נמצא פה ומודפס יפה, זה נסמך לדין מעשר שני. כתוב, לא נתתי ממנו למת, לא נתתי ממנו למת, נשמע של החי נתתי. איזה דבר שייך גם במת וגם בחי? מה, חי מת אוכל, מת שותה? מה זאת אומרת? לא נתתי ממנו למת, אבל החי כן נתתי. איזה דבר זה? רק שמן הוא דבר ששייך טכנית גם לחי וגם למת. יש בי מסכת שבת, האם מותר לסוך את המת אחרי שהוא מת בשבת בלי לטלטל אותו? אז זאת אומרת ששיחה היא שייכת אל המת. אז בא הפסוק ואומר, לא, אומר יהודי בביטוי מעשרות, אני לא נתתי, אני לא סחתי את המת בדבר הזה. מה אני רואה מהדבר הזה? למד הרמב״ם ששיחה זה דבר שניתן לעשות במעשר שני מן התורה. נתתי את זה רק לחי, זה מה שבעצם כתוב כאן. מאיפה היא מותר? מאיפה מניין לנו שמותר? מעשר שני, אנחנו ידענו עד היום שמותר לאכול בירושלים, שצריך לאכול בירושלים. אבל אם אתם רוצים לגמור את השמן, רוצים לנסוע חזרה לנהריה, מה עושים עם השמן? האם מותר לסוך בו את כל אנשי ירושלים שהיו תשנים ורננים כשמן הטוב? תשובה היא כן, מאיפה? אומר רמב"ם, מי הדבר הזה? נשאלת השאלה לרבותיי המלומדים, הרמב"ם, פירוש המשנה, מה רצת עד לשם? למה לא אמרת, יש גמרא מפורשת בפרק שמיני ביום מה ששיחת ושתייה? למה אתה רץ עד לזה, המצאות האלה החוקות? למה אתה לא אומר, גמרא מפורשת, שיחה כמו שתייה? שיחה זה שתייה, ושתייה ואכילה זה מה שניתן לעשות במעשר שני. שאלה עצומה. והתשובה לקראת סיום של הכל היא פשוטה מאוד. צריך לומר דבר פשוט מאוד שמסדר פה את כל הדברים. הרמב״ם למד שאיסור שיחה שאסור מן התורה הוא דווקא כאשר השיחה היא לתענוג. כך למד הרמב״ם. הגמרא ביומא שאמרה ותבוא כמים בחלבו וכשמן בעצמותיו, זה רק אסמכתא, כמו שכולם הבינו, זה רק אסור מן דרבנן. לכן הוא לא יכל להביא את הרחיצה הזאת ולהגיד שיחה כשתייה, אז כל שיחה אסירה, אסורה. אם שיחה כמו שתייה, אז אני יכול להביא את זה גם למעשר שני. משום שבאמת לא כל שיחה היא כמו מדאורייתא. אני רוצה להביא היתר שמדאורייתא מותר לכל מעשר שני, ולסור במעשר שני. ובאמת לא כל שיחה מותרת, כי רק שיחה שהיא של תענוג, היא השיחה שהתורה מתייחסת אליה כשיחה. לכן מובן הכל פילי פלאות. ביום הכיפורים כל שיחה אסורה. נשמע הדבר שעכשיו מסביר טוב כל הדברים ביחד בסיכום. שיחה שנאסרה ביום הכיפורים לדעת הרמב״ם היא שיחה של תענוג, ושיחה של תענוג אסורה מן התורה, ושיחה שאינה של תענוג אסורה רק מדרבנן. אז הרמב״ם, שאלנו מה ההבדל בין ראש בין יום הכיפורים לבין תשעה באב. הרמב״ם שהבאנו בהתחלה הביא את היתר שיחה, אז הוא כתב שחולה ביום הכיפורים יכול לסוך, מי יש לו חטטים בראשו יכול לסוך. למה? איך התירו? פשוט מאוד, כי שיחה כזו שאינה לתענוג אלא לרפואה זה רק מדרבנן. שיחה כזו התירו לחולה, פשוט מאוד, זה לא לתענוג. אבל תשעה באב, שכל האיסור שתשעה באב הוא רק מדרבנן, אמר הרמב״ם, רגע, נעשה דבר כזה, יש לי ירושלמי, אבל מה הרעיון בדבר? הרעיון הוא כזה, דבר שנאסר ביום הכיפורים מדאורייתא, אז אסרו אותו גם בתשעה באב. דבר שלא נאסר ביום הכיפורים מדאורייתא, לא מצאו לנכון לאסור אותו, משהו כמו גזירה לגזירה, לא מצאו לנכון להחמיר בו גם בתשעה באב. ולכן יצא לרמב״ם שבתשעה באב מותר לעשות שיחה שאינה של תענוג, וביום הכיפורים אסור שיחה שאינה של תענוג. פשוט מאוד. שאם נשאל את דינה, אם נשאל לדינה, אני לא בא לומר עכשיו להלכה למעשה, אבל לפחות להתבונן בדברים. נוכל לומר דבר כזה, אם עושים שיחה כדי להעביר לכלוך, למשל נשים, אמרנו בהתחלה, מורידות איפור עם שמן, אז ביום הכיפורים זה יהיה אסור. כי אמרנו מקודם, אם מה שהסברנו, ששיחה, גם אם זה מתכוון להביא את הלכלוך, כמו שהסברנו מקודם, השיחה הזה, את מהרן, שיחה זה נכנס פנימה, ושיחה זה תענוג צפי, אמר המגן אברהם. ולכן שיחה, גם להעביר את הלכלוך, זה אסור ביום הכיפורים. אמנם מדרבנן, אבל אסור לה להוריד את האיפור עם שמן, אבל בתשעה באב זה יהיה מותר. באמת מצאתי הבוקר בביאור הלכה, בהלכות תשעה באב, בסימן תף קוף נונדה, את מי שירצה לראות סעיף תת וב, הוא מתווכח עם אחד האחרונים, והוא טוען להתיר, להסיר זוהמה, בתשעה באב עם שמן, נגד האחרונים שרצו לאסור את הדבר הזה. לפי מה שאמרנו, אולי אומר דבריי בזהירות לדינה, נשאל, אבל לא לדינה להגיד הלכה למעשה. עכשיו לא עוסקים בהלכה, עוסקים בעיון הדברים. אני יכולה צריך לומר ככה, אם נשאל, אם רוצים להטיס דאודורנט, שהמטרה שלו זה להסיר את הנגז, זה להסיר זוהמה, לא יודע איך בדיוק פועל דאודורנט, אבל זה סוג מסוים של פעילות של ניקיון. אז יכול להיות שאני צריך לומר דבר כזה, שבתשעה באב זה צריך להיות מותר, אבל ביום הכיפורים זה צריך להיות אסור, אם זה נבלע בגוף כמו שיחה, לפי הסברה שאמרנו מהר"ן. כל פנים, אנחנו פתחנו בשאלה, להתלמד בדברים באיסור שיחה, בשאלה ברמב״ם, ראינו מחלוקת בין התוספות לבין הרמב״ם, עם שיחה שאינה של תענוג אסורה, אולי התוספות גם דיבר רק מדאורייתא ודרבנן, אבל הרמב״ם למד ששיחה שאסורה מדאורייתא היא אסורה, שיחה שהיא להנאה, לתענוג, ושיחה שאינה מדאורייתא אסורה רק מדרבנן, ולכן בתשעה באב לא אסרו אותם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.